בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום שני, 30 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. בשנה שעברה, בתקופה הזו, ברחבי החברה הערבית זעקו. 55 קורבנות רצח היו אז, מתחילת שנת 2020, והיה נדמה שהפשיעה והאלימות הגיעו לנקודת קיצון. דיברו ממש במונחים של אסון, של רגע שבו חייבים לעשות משהו קיצוני, דרמטי, שככה אי אפשר להמשיך. אז שנה חלפה, ועכשיו, רק מתחילת 2021, יש כבר 77 קורבנות ערבים. אז הפעם, בעזרת פרשן חדשות 12 ורדיו נאס מוחמד מג'דלה, אנחנו מנסים להבין למה. למה בחברה הערבית מתעצמת האלימות? למה הפשיעה שם עוברת כל גבול? למה לכולם ברור שהקורבן ה-77 לא יהיה האחרון? אפילו לא קרוב. מוחמד מג'דלה, שלום.
שלום לך.
יש איזו תחושה של אובדן שליטה, וזו אומנם תחושה מוכרת, כי זו לא הפעם הראשונה, ובכל זאת אנחנו אחרי סוף שבוע שבו נרצחו 3 צעירים. התחושה הזו, כאילו הגענו לשיא, היא אמיתית, היא מוצדקת?
זה נכון וזה נכון מאוד, וזו תחושה שאנחנו חיים ביום יום שלנו. אתה יודע, אני מגיע מבקה אל גרבייה, במשולש, אין יום שעובר שאני לא שומע ירי באוויר, ויש ימים שהירי הזה מוצא גם את המטרה, ואז אנחנו גם מתאבלים על בחור, בחורה, אי אפשר לדעת מי זה. וזאת המציאות שאנחנו חיים בה. בעצם אתה מדבר על אובדן שליטה לא רק של רשויות החוק, לא רק של המשטרה, גם של ההנהגה המקומית, גם של המשפיענים, של אנשי הציבור, של כל מי שיכול באמת לעשות דבר או חצי דבר כדי לשנות את המצב שהגענו אליו בעשור האחרון במיוחד, אבל בשנים האחרונות אנחנו רואים שהקצב, קצב הירי, מקרי הרצח, הפרוטקשן, כל הדברים האלה הם פשוט בקצב שאי אפשר להשתלט עליו, עד כדי כך שאתה לא מצליח לספור את זה לפעמים.
עכשיו לעניין הזה, האלימות בחברה הערבית, 2 מקרי רצח בתוך כשעתיים.
חשד לרצח משולש בצפון, סמוך לתל דן, 3
אחים, חליל ואחמד, סמי מנה, נורו את מול המוות.
במותה של צעירה בשנות ה-30 שנורתה.
אני למעלה, שמעתי ירי, ירדתי לראות מה קרה. ראיתי הילד, חבר שלו, הוא על הכביש זרוק. התחלתי לתת לו החייאה. פתאום אני אומר להם, אבל איפה מוחמד? איפה בן שלי? איננו.
איך אתה מסביר את זה? ארגוני פשע שמצליחים להרעיל ממש את החיים בחברה הערבית עד כדי כך?
ארגוני הפשיעה בעצם, בעשור האחרון במיוחד, הצליחו להשתלט כמעט על כל דבר בחברה הערבית. להשתלט על חיי 20% מהמדינה, החברה הערבית. מרשויות מקומיות, עד לעמותות, עד למקולות, וגם אפילו מוסדות חינוך. הם פשוט שולטים בכל דבר שיכול להביא כסף. זאת אומרת, כל מה שאנחנו רואים, סובב סביב השאלה הפשוטה, איך להביא יותר כסף. וברגע שהם מזהים שיש פוטנציאל להביא כסף באיזשהו מקום או תחום או דבר מסוים, הם מתלבשים עליו. בשנים האחרונות במיוחד אנחנו יכולים לראות שראשי ארגוני הפשע משתלטים על הרשויות המקומיות. הם מריצים אפילו מועמדים מטעמם, מממנים אותם, בונים להם את הקמפיינים, ומשתמשים גם בכוח ובהפחדה שלהם כדי לגרום לאנשים להצביע להם, כדי שיגיעו למקום הזה, כדי שיקבלו את המכרזים, כדי שיקחו את כל מה שאפשר בעצם לגנוב וגם לקבל בצורה חוקית לפעמים. אגב, זה גם משפיע על הרמה ועל אורח החיים של החברה הערבית. כי אם אותו ארגון פשע משתלט על רשות מקומית מסוימת, והוא לוקח לעצמו את המכרזים האלה, והוא לא מספק את השירותים, ואין מי שיבקר אותו, אז בעצם החברה עצמה חיה בהפקירות מלאה.
ואין קווים אדומים? בסך הכל אלו אנשים שמגיעים מתוך החברה הערבית, הם לא מפחדים מהמשטרה, זה דבר אחד, אבל יותר מזה, הם לא בוחלים בשום דבר, כמו שנראה, נגד האוכלוסייה שממנה הם מגיעים.
זה אנשים שחיים בינינו. אתה יודע, לפני כמעט חצי שנה, פושע לשעבר, אם נקרא לזה ככה, שהשתחרר מהכלא וריצה את עונשו, אמר לי, כשאני מסתכל על מה שקורה היום, פעם היה אתיקה בתחום הזה. פעם לא היינו רוצחים אישה כדי לחסל חשבון עם בעלה. פעם לא היינו רוצחים תינוק. לא היינו מאיימים על אישה ברכבה באמצע הלילה כדי שבעלה ישלם לנו את הפרוטקשן. וזה פשוט מאוד נעלם. זה ארגונים משולחי רסן, חסרי כל מעצור, לא סופרים את החברה הערבית, לא סופרים את החברה היהודית, לא סופרים את המשטרה, לא את רשויות החוק.
אתה מתאר כאן מציאות שהיא בלתי נסבלת, מציאות יומיומית. וזו מציאות שאני חושב שרוב הציבור, הציבור הרחב, לא מודע לה, לפחות לא בממדים שאתה מתאר. ממדים של חיים תחת פחד תמידי.
היהודים שומעים עליו רק כשמדובר באירועים חריגים. אבל חשוב להגיד פה משהו. אני לא חושב שארגוני הפשיעה בחברה הערבית יסתפקו רק בחברה הערבית. אנחנו כבר מתחילים לראות את זה במיוחד באזורים מסוימים בצפון, שהפרוטקשן גולש גם לאזורים וגם לערים בחברה היהודית. זאת אומרת, אם ארגוני הפשיעה סיימו את כל היעדים שלהם בנצרת, הם יצאו לנוף הגליל. וזה הולך לקרות לדעתי בשנים הקרובות. ורק אז, לדעתי, וגם לדעת אחרים, כנראה המשטרה תתעורר ותבין שהמכה הזאת היא לא רק מכה בחברה הערבית, אלא מכת מדינה.
השאלה, מוחמד, היא איך? איך קרה שהאלימות והפשיעה נפוצות כל כך בחברה הערבית בצורה שהיא לא פרופורציונלית? איך זה קרה שארגוני פשע שולטים באופן טוטלי בכל כך הרבה תחומים?
אני אקח את זה ממש להתחלה. החברה הערבית עוד לפני קום המדינה ידעה לנהל את הסכסוכים שלה ואת המשברים שלה דרך הממסד הקיים, המוכתר, השייך, ההנהגה המקומית, לעשות סולחה, למשל. והדברים האלה הם אלו שמנעו את האלימות בחברה. עכשיו, עם קום המדינה, היה אמור להיות שהאזרחים הערבים, בגלל שהתפרקו כל הממסדים האלה, הם צריכים לפנות למשפט, לפנות למשטרה, ומה שקרה פה בעצם, שבגלל משבר האמון בין האזרח הערבי למדינה, הם לא אימצו את הדבר הזה, לא אימצו את האמון במוסדות המדינה, אבל גם במקביל, הממסדים הישנים, המסורתיים שהתפרקו, הם כבר לא קיימים כדי לנהל את הסכסוכים. וזה בעצם מותיר את האזרח הערבי ממש באמצע, בלי שופט ובלי מוכתר, בלי בית משפט, אבל גם בלי לעשות סולחה. וזה המצב שבעצם מוביל לזה שהוואקום הקיים, גרם למשפחות ולארגוני הפשיעה להשתלט על החברה הערבית, לחמש את החברה הזאת, כדי להסביר לה שאתה לא יכול, המשטרה לא תפתור לך את הבעיות, וגם ההנהגה המקומית שהיא כבר לא קיימת, גם היא לא יכולה לפתור את הבעיות. הנשק שאנחנו מביאים לך בצורה בלתי חוקית, הוא זה שייתן לך את ההגנה. ואם אתה מתקרב אלינו, אתה עובד איתנו, אז אנחנו גם מספקים לך את ההגנה. ובעשור האחרון, במיוחד מאז שנת 2000, המשבר היותר גדול של החברה הערבית עם המשטרה, ארגוני הפשיעה ניצלו אותו בצורה ממש טובה, ממש חכמה, כדי לחדור עוד יותר לחברה האזרחית ולחמש את החברה הערבית, ואפילו גם לקומם אותה כנגד המשטרה ולהסביר לה שזה האויב המשותף, גם של גורמי הפשיעה, אבל גם של החברה הערבית. וברגע שהגענו לזה, אנחנו פשוט פוגשים את המציאות היומיומית שאנחנו חיים בה. רצח וירי ופרוטקשן, ואף גורם לא מצליח לפתור את זה.
ויש גורמים שמנסים לפתור, והניסיון, כך נדמה, גובר בשנים האחרונות, ויש הצהרות, יש אגף משטרתי חדש, יש תוכניות, אבל השאלה היא אם הפתרונות האלה לא נמצאים באופן קבוע צעד אחד אחרי הפשע והאלימות. אחד האנשים שמנסים כבר עשרות שנים לפתור את המצב הוא מחמוד נאסר, רכז המאבק בפשיעה ובאלימות בוועד ראשי הרשויות הערביות. מחמוד, שלום.
שלום אלעד.
איך אתה מסביר את מה שאנחנו רואים?
המצב הכלכלי הגרוע והחברתי והסוציו-אקונומי הנמוך שקיים בחברה הערבית זה גורם משפיע, וכל התיאוריות מראות שיש קשר מאוד הדוק בין מצב כלכלי וחברתי לא טוב ובין הדרדרות לאלימות ופשיעה. הדבר השני, יש שינוי מבני בתוך החברה הערבית. אנחנו הפסקנו להיות, או מפסיקים, תוך כדי תהליך, מפסיקים להיות חברה מסורתית, שתומכת אחד בשני, שיש כבוד לשכן, לזקן, למבוגר, למשכיל, לפועל, מי שיוצא לפרנסתו, שאני אני אגן על השכן שלי, על המשפחה שלי, מתוך אמונה שזה דבר חשוב. היום החברה הערבית עוברת שינוי מבני, והיא עוברת להיות יותר קפיטליסטית. מי שנרצח ומי שכנראה מבצע את הרציחות, הם בגילאים של 18 עד 30-35. בעצם הם הצעירים. הם הגיל שהוא צריך להיות הגיל המייצר, הגיל הנותן, הגיל התומך. ואם הגיל הזה בעצם מגיע לצומת, שהמדינה לא מאפשרת לו תעסוקה, לא מאפשרת לו השכלה, אין לו אזור תעשייה, אז בעצם יש כאלה שמתמודדים עם התופעה, ומנסים למצוא פתרונות חיובים. יש הרבה אנשים, يعني אתה שומע על רופאים ועורכי דין ומהנדסים ואנשי הייטק ושחקנים ובספורט ובתרבות שמגיעים להישגים מאוד מאוד מכובדים, ויש כאלה שהולכים לכיוון האחר. כל אחד דואג לפרנסתו ורוצה להשיג כסף כמה שיותר בגלל המצב הכלכלי, וחלק מהאנשים הבינו שבעצם יש מקור שאפשר לפנות אליו ולהרוויח כסף קל מאוד ולסוע עם רכב מפואר. ואנשים כאלה שמגיעים לצומת של 18 יכולים ללכת לעולם הפשיעה ושם יחבקו אותם, וככה התפתחו ארגונים של פשיעה, וזה מכת מדינה.
מעניין, כלומר, מצב כלכלי קשה, ובמקביל, וזה אולי קשור, חברה שהופכת להיות יותר קפיטליסטית, מקדשת יותר את הכסף מאשר ערכים מסורתיים אחרים. ואתה אומר שהמסקנה היא שהמהפכה הזו אמנם הובילה לדברים טובים, לעורכי דין, אנשי הייטק, ספורטאים, אבל היא הובילה מהצד השני גם לארגוני פשע. ואת התופעות הטובות אולי טיפחו, אולי לא, אבל מה עשו עם התופעות הרעות?
בעצם המדינה נתנה להם לפרוח, לא עשרה אותם במקום כמו שנעשה במרכז הארץ. אני מזכיר לך ולכל המאזינים שבעצם המדינה כשרצתה לטפל בפשיעה הבורחת במרכז הארץ, בנתניה ובתל אביב, באזור תל אביב ובאזור מרכז הארץ, הם פשוט באו ביד קשה, ביד של ברזל, והתחילו לפרק את ארגוני הפשיעה. חלק מהם נכנס לבית הסוהר, חלק מהם חוסל על ידי מאבקים ביניהם, ובעצם הפשיעה שהלכה ופרחה במרכז הארץ וגבתה מחיר כבד עד שזה הגיע לביצוצים בתוך הרחובות נעצר. כל הטיעון הזה שבעצם שחלק מקבלי ההחלטות ומחוקרים אפילו ניסו לקדם אותו ולהגיד שכאילו הערבים הם באו מתרבות אלימה, זה ממש בושה וחרבה שמזכירים את הדבר הזה. אני ערבי שחי במדינה הזאת, מכבד את חוקיה, ורוצה לחיות בשלום ואיכות חיים, וכמוני 95% מהערבים במדינת ישראל רוצים לחיות באיכות חיים טובה. לא רוצים לא פשע ולא ירי ולא נשק ולא שחיטה ולא איים. יש לנו אחוז קטן שצריך לטפל בו.
ואני רוצה לשאול אותך מחמוד, כמי שעוסק בזה כבר 30 שנה, המצב עכשיו שונה מבעבר? אתה חושב שעכשיו עם כל מה שאנחנו רואים יש שינוי אמיתי בהבנה שצריך לפעול?
אני חושב שיש משהו אחר בגלל שני דברים. הדבר הראשון, שיש מאמץ רב מצד משרדים ממשלתיים, מצד מקבלי החלטות בממשלה הנוכחית, ואני מרגיש שיש רצינות בתכנון. הדבר השני, והוא לא פחות חשוב, שבעצם הציבור הערבי במדינת ישראל והאזרחים הערבים הגיעו למסקנה שהבעיה הזאת שקוראים לפשיעה ואלימות היא מתחילה לחלחל ולהשפיע על כל תחומי החיים. זאת אומרת, גם אם יהיו לנו תשתיות טובות ומגרשים ובתי ספר והמדינה תשקיע באזור התעשייה. אם האלימות והפשיעה תמשיך לגדול ולפרוח בתוך היישובים הערבים, אז גם הדברים החיובים האחרים לא יביאו תוצאות.
מחמוד, תודה רבה.
תודה לכם.
חסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
מוחמד מג'דלה, אנחנו מדברים על הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. 77 קורבנות רצח מאז תחילת השנה. עד כמה מדינת ישראל הייתה יכולה לעשות דברים אחרת כדי להימנע מדרדרות כזו? אנחנו הרי מדברים על תהליך שקורה במשך שנים.
אני זוכר טוב מאוד ביום שהוקמה הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה והאלימות בכנסת. יושב ראש הכנסת לשעבר, יריב לוין, אמר והודה שממשלות ישראל לדורותיהן הפכו את החברה הערבית לחצר אחורית. ולכן, זה דבר ראשון. ההזנחה של הממשלות, ההיעדר האכיפה של המשטרה, כל זה גרם לסיטואציה הקיימת. עכשיו, תוסיף לזה גם חוסר הרצון באמת לשתף פעולה גם עם המשטרה בגלל כל מה שאמרנו לפני. אני אתן לך נתון מעניין. משנת 2000 ועד היום נרצחו בחברה הערבית בידי ערבים קרוב ל-1,500 אנשים. עכשיו, במקביל, המשטרה הרגה משנת 2000 ועד היום קרוב ל-80 אזרחים בחברה הערבית, על רקע לאומי ועל רקע פלילי. מה זה אומר בעצם? זה משנה את התפיסה שהייתה כל הזמן קיימת בקרב החברה הערבית, שהמדינה היא זאת שמסכנת את הקיום שלנו. אחד ראשי הערים אמר לי, לדעתי, האיום הקיומי של החברה הערבית זה החברה הערבית עצמה. כי אנחנו רואים שאנחנו הורגים מאיתנו יותר מאשר המשטרה הורגת מהחברה הערבית הזאת. ולכן, כשאנחנו גם מסתכלים על המדינה, אז קודם כל, היעדר אכיפה, היעדר התעניינות ובניית תוכניות שקשורות גם לחברה הערבית. אבל גם במקביל, יש משהו שהוא לא פחות מעניין. המשטרה גם אחרי אירועי אוקטובר, בגלל המשבר הכל כך חזק הזה, היא יצאה כמעט מהחברה הערבית. היא לא אותה משטרה שהייתה לפני. ולכן גם הגישה וגם היעדר האכיפה וגם המדיניות של הממשלות הובילו למצב הזה.
אז אמרת חוסר אכיפה, ואני תוהה מה עם החברה הערבית? מה עם ההנהגה? אולי הציבור? מה היה צריך ואפשר לעשות שם?
קודם כל היא הייתה צריכה להוקיע ולהוציא ממנה איתה את ארגוני הפשיעה האלה. עכשיו, היא לא הצליחה, בגלל הרבה סיבות. ואני אמרתי שגם החברה הערבית ברגעים מסוימים לא הבינה לאן היא הולכת. זאת אומרת, אף אחד לא ציפה שנגיע למצב כזה שבשנה הקודמת 113 נרצחים בחברה הערבית וקרוב ל-80 רק בשנה הזאת. עכשיו, כשהחברה הערבית כן מבינה את זה, וכן ההנהגה המקומית מבינה לאן הגענו, קורה בעצם הסוויץ', אם נקרא לזה ככה. התפנית בכל הסיפור הזה זה במה שאנחנו שומעים לאחרונה מהנהגה המקומית, מראשי הרשויות בחברה הערבית. אותם ראשי רשויות שאומרים ועושים את ההשוואה הזאת, שמ-2000 ועד היום 1,500 נרצחו בחברה הערבית, הם אומרים שכבר ניסינו הכל. תוכנית מיגור פשיעה ואלימות לא הצליחה. שינוי חקיקה לא ממש הצליח. כל המאמצים של חברי הכנסת לא הביאו לתוצאה רצינית. הפתרון היחידי, כמו שהם אומרים, צריך לערב את השבק.
אז זהו, שאתמול אתה פרסמת שיש קריאה של ראשי רשויות ערבים לערב את השבק במאבק בפשיעה המקומית, וזו קריאה מאוד לא מובנת מאליה.
זה נושא שנוי במחלוקת ומסוכן, אני חייב להגיד. קודם כל, כי גם המשטרה לא מעוניינת באמת שהשבק יתערב לה בעבודה. תוסיף לזה שגם הרבה גורמים בשבק מסברים כל הזמן לרשויות, להנהגה המקומית, שהם לא רוצים להיות חלק מהמשחק הזה. כי עצם עירוב השבק יביא את הכלים המיוחדים ואת הפעילות של השבק לדיון ציבורי. וזה הדבר האחרון שהשב"כ רוצה. הוא לא רוצה שידברו מה השב"כ יכול לעשות, בין אם זה בחברה הערבית, ובין אם זה גם בחברה הפלסטינית בגדה המערבית. ולכן הם לא רוצים להיכנס לזה. אבל מתחדדת ההבנה אצל ראשי הרשויות שרוצים תוצאות כאן ועכשיו, שאי אפשר לעשות את זה בלי ההתערבות של השב"כ. עכשיו, מה במקביל אומרים? גם המשטרה, אבל גם חברי הכנסת, במיוחד שהם מתנגדים לזה, אגב, אני גם חייב להגיד שהיועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, המליץ לא פעם לראשי הרשויות לא לבקש את זה, לא לדרוש התערבות של השב"כ. הוא אמר להם, אתם לא יודעים מה אתם דורשים. כי הפחד והחשש העיקרי פה, גם אצל חברי הכנסת, שהחברה הערבית תחזור למשטר הצבאי, ככה שהצעירים יהפכו לסייני שב"כ, ושההנהגה המקומית תהפוך ל... או המנהיגים המקומיים יהפכו למשטפים של אותה משטרה חשאית או סודית, וזה בעצם יוביל למצב עוד יותר גרוע בחברה הערבית. זאת אומרת, במקום לפתור את הבעיה, ייצרו בעיה יותר גדולה. ולכן, מה שנדרש כרגע, או מה שבאמת רוצים עכשיו להביא, זה שילוב בין שני דברים. קודם כל, שינוי באכיפה, שינוי במדיניות של הממשלה ושל המשטרה באופן מיידי, תוך כדי שימוש בכלים הטכנולוגיים של השב"כ, לא בפעילות של השב"כ, לא בכל הכלים של השב"כ, רק בכלים הטכנולוגיים, בין אם זה האזנות סתר, בין אם זה אפשרויות אחרות, כדי להגיע לאותם גורמים, אותם גורמי פשיעה בחברה הערבית, מצד אחד. מצד שני, הם רוצים להביא את התוכנית של מיגור הפשיעה והאלימות.
אז הוא ספר לי על התוכנית הזו.
זה מדובר בתוכנית שמתגבשת כרגע, שהעלות שלה או התקציב שלה מגיע ל2.4 מיליארד שקל, ובתוכנית הזאת מקדמים כל מיני תוכניות. קודם כל, אנחנו מדברים היום, אם אנחנו מסתכלים ורואים בחברה הערבית, קרוב ל-40% מהצעירים שמסיימים את לימודיהם, אין להם שום מסגרת. לא מסגרת לימוד ולא מסגרת עבודה. צריך ליצור מסגרות שיחילו את הצעירים האלה כדי שלא ילכו למעגל הפשיעה. זה דבר ראשון. דבר שני, צריך לחנך גם מגיל ממש צעיר, דרך משרד החינוך ודרך תקציבים מיוחדים ודרך תקציבי העלאת מודעות, איך לפתור את הסכסוכים, לא דרך האלימות בחברה הערבית, לא דרך הפשיעה. זה בנוסף עושים במקביל למאמצים שיעשו באופן מיידי, שזה דרך המשטרה ודרך שינוי האכיפה ושינוי המדיניות של הממשלה.
אני סקרן לדעת עד כמה להערכתך משנה את המצב, העובדה שלראשונה יש מפלגה ערבית בקואליציה. זה משפיע באיזושהי צורה על היחס או אולי על הטיפול הפוטנציאלי בפשיעה בחברה הערבית?
אני צריך להגיד את האמת שרעם, אחד הדברים שהיא אמרה שהיא בגללם נכנסת לתוך הממשלה, זה לא רק להביא את הקציבים, אלא גם לשנות את חייהם של אזרחים הערבים. וכשאנחנו מדברים על חייהם, אז הדבר הראשון שגומר ומסיים ולוקח את החיים מהחברה הערבית, זה הפשיעה. ולכן הם התעקשו על תוכנית מיגור הפשיעה והאלימות, התעקשו על הקמת ועדה מיוחדת למיגור הפשיעה והאלימות. ויש פה שינוי אמיתי בשיח. זאת אומרת, לא רק רעם ולא רק הנציגות הפוליטית פונים עכשיו לממשלה, פונים עכשיו למדינת ישראל כדי לקבל את הסיוע ואת העזרה, אלא גם הציבור הערבי עצמו. זאת אומרת, אם שמעת לפני 5 שנים או 10 שנים, מישהו שאמר, אני לא רוצה שיקימו בעיר שלי תחנת משטרה, כי אני חושש ואני לא מקבל את זה ואני לא מסכים לזה, אתה לא, כמעט ולא תשמע את זה היום. זאת אומרת, החברה הערבית פותחת את זרועותיה באופן מלא, וגם ההנהגה הפוליטית, אתה יודע, גם ברשימה המשותפת, שמתנגדים למדיניות הממשלה הזאת, שאומרים שזו לא ממשלת שינוי, אלא ממשלת כיבוש, גם הם אומרים שהפתרון הוא דרך שיתוף פעולה עם הממשלה, ולא ההפך. ולכן יש את השינוי הזה. אבל הבעיה שעד הרגע הזה לא תואם, השינוי הזה לא תואם באמת את הפעולות שהממשלה עושה כדי לפתור את הבעיה בשטח. הייתה ממש ישיבה לאחרונה, שהשתתפו בה נציגים ממשרד ראש הממשלה, משרד לביטחון פנים, משרד הפנים, וגם ראשי ערים וראשי רשויות בחברה הערבית. אחד הגורמים אמר לי, והוא מהחברה הערבית, זו הייתה עוד ישיבה שדומה לכל שאר הישיבות. אפס הבנות, אפס הסכמות, וניפגש בישיבה הבאה.
ובמקביל, בזמן הזה, אנשים נרצחים ברחובות.
נכון מאוד. במקביל, אנחנו חיים את המציאות הזאת. אנחנו חיים את המציאות שאתה לא יודע מי נמצא מולך. ברכב, במקולת, אפילו בבית ספר. אתה לא יודע כמה אנשים בורחים מהמציאות הזאת. אתה לא יודע כמה אנשים מפחדים אפילו להקים עסק. כמה אנשים מפחדים להגיד את דעתם, לכתוב פוסט בפייסבוק או בכל מקום אחר ברשתות החברתיות. זה פחד נוראי שמלווה אותך בכל יום כשאתה יוצא מהבית לעבודה וכשאתה חוזר, עד כדי כך שאתה מרגיש יותר בטוח כשאתה יוצא מהכפר. תדמי על עצמך מצב שאתה לא מרגיש בטוח בבית, אתה מרגיש יותר בטוח מחוץ לבית. זה כבר מצב שאי אפשר לתאר אותו.
מוחמד מג'דלה, תודה רבה.
תודה לך.
וזה היה אחד ביום, של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל נפילתן של משפחות הפשע בישראל. שם משה נוסבאום סיפר לנו איך המשטרה ריסקה את משפחות הפשע בחברה היהודית. תהליך שבעצם העלה את הפשיעה המאורגנת בחברה הערבית. אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. האורך שלנו הוא רום עתיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד עומר פרימט, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.